בפנים לסוגיית הגבורה, קודם כל ברשות ראש הישיבה, ברשות כל התלמידים. אני אספר רגש. אני ככה מיום חמישי נמצא באיזה ככה הרגשה מה היה ביום חמישי? יום חמישי בערב, בתשע בערב, מצלצלת אליי אימא שלי, אברון מכיר אותה, היא גרה גם בקרני שומרון, ואומרת לי, אתה חייב לבוא, יש משהו בטלוויזיה, אתה חייב לראות. אני אומר לה, מה? אז היא אומרת לי, יש תוכנית על בן שפיצר. בן שפיצר נפצע אנושות במבצע עופרת יצוקה, מידוץ מטנקים שירו על כוחותינו. זה היה ממש ביום השני למלחמה. נפצע מאוד מאוד קשה. ובמשך חצי שנה היה שכן של אהרון. היינו שכנים חצי שנה ביחד, גם בטיפול נמרץ ואחר כך בשיקום. בן שפיצר אמנם מבחינת הפגיעה המוחית היה קל יותר מהארון, אבל הוא גם שתי ידיו נפגעו קשה מאוד, כשיד אחת קטועה ויד השנייה לא עובדת כרגע. בחור גבוה, ענק, המדריך קראטה, עושה נסיעות על אופנועים ככה, אבל לא סתם, כן, במרוצים, וגיטריסט, גיטרה בחשמלית. שלושה דברים שלא יוכל לעשות יותר לכל חייו. משפחה מושבניקית, מחוספסת. להיות איתם חצי שנה, זה היה אומר גם לשמוע ניבולי פה, כסגנון דיבור. סגנון דיבור. מה ש... לנו זה היה קשה, לאט לאט, לא יפה להגיד, התרגלנו להבין את כל הצדדים שלהם. וגם בתוכנית הזאת, אני מעריך ששם צנזרו וכל זה, וכל משפט שלישי רביעי, זו כללה, זה סגנון. אבל, שני קטעים צמררו אותי. הקטע האחד, שהוא מספר, אותו בן שפיצר, מספר שלפני שהם נכנסו לעזה, בא אליהם מפקד, הם היו בטירונות, הם עוד לא סיימו את כל המסלול. בא אליהם מפקד ואמר להם, מי שלא רוצה לא חייב להיכנס, אין שום בעיה, אנחנו לא כועסים, מי שלא רוצה יבוא אליי ואנחנו נשלח אותו. והבן שפיצר הזה פולט איזה כללה עוד פעם, ואומר, אני יודע על עצמי, שגם אם הייתי יודע שאני אפצע ככה, הייתי יוצא. הבחור לא גדל בבני צבי, גם לא בישיבה תיכונית רגילה, לא שמע מעודו את השם הרב קוק. אומר, אחרי שהוא נפצע, לשמחתי, אהרון נמצא במצב אחר לגמרי ממנו. אהרון כמעט חוזר לחיים רגילים. הוא לא יחזור לעולם לחיים רגילים. והוא אומר, עם כל הכללות ועם כל התלונות על משרד הביטחון ועם כל זה, הוא אומר, מה פירוש? אם אני הייתי יודע שכך זה יהיה המצב שלי, היו מראים לי את התמונה שלי לפני שאני יוצא, היו מראים לי את התמונה איך אני נראה עכשיו, הייתי יוצא. שואל אותו המראיין, למה? צריכים אותי. אחר כך, תוכנית מתגלגלת, שואלים אותו, מה אתה רוצה לעשות? איך אתה מסתכל על העתיד שלך? אז הוא אומר, אני רוצה לחזור לצבא. אז שואל אותם, ראיין, מה אתה עושה בצבא? הוא אומר לו, אני אתן הרצאות לחיילים הצעירים ואתן להם מוטיבציה להילחם. שואל אותם, ראיין, ואם לא ייתנו לך לחזור לצבא, אז מה תעשה? הוא אומר, אני אלמד פסיכולוגיה. למה תלמד פסיכולוגיה? כדי לעזור לאחרים. אתם מבין מה זה? באותו רגע נזכרתי בפירוש של השפת אמת על מגן אברהם. אנחנו מברכים בתפילת 18 מגן אברהם. אז מה הפשט מגן אברהם? לא אשאל אתכם עכשיו כי איחרתי ולא יהיה לנו זמן. ועם אוכל אני לא מתמודד. עם תפילה כן, אבל עם אוכל לא. מה זה מגן אברהם? זה לא הפשט שהקדוש ברוך הוא מגן על אברהם, כי אחרת מה זה שייך לברכה שם? זה נכון כתוב, אנוכי מגן לך, שכחה הרבה, אומר השפת אמת, מגן אברהם זה הקדוש ברוך הוא מגן על התכונה של אברהם שתהיה בכל יהודי ויהודי. קדוש ברוך הוא מגן על התכונה של אברהם שתהיה בכל יהודי ויהודי, אז גם יהודי כזה, בן 19, שלא רחוק מהחינוך של אברהם אבינו, רחוק מהחינוך של אברהם אבינו, מתנהג בגסות ובחספוס ומתבטא ככה. מה פירוש? גם אם הייתי יודע שאני אפצע, אני הייתי נכנס. זה התפקיד שלי. אני רוצה לעזור לאחרים. נבין עוד מעט איזה גבורה זאת. אחד ה... אתם תשמעו אותי גם כך. זה קשה. בשנה האחרונה, מאז שאהרון נפצע, עברנו הרבה חוויות. אחת החוויות שהיו לי בהתחלה מאוד מוזרות, היו שממש מההתחלה התייחסו לאהרון כגיבור. איפה שלא הלך? לאן שלא פנינו? מה שלום הגיבור? אנחנו מצדיעים לגיבור. אני יכול לספר לכם פה סיפורים באמת שעות על גבי שעות עם הסיפור הזה של גבורה. די בהתחלה, כשהוא כבר התחיל להתאושש, לקחתי אותו לאיזה ניתוח בעין, עשו לו רסיסים לעין, בפתח של החדר ניתוח יש מיטה שוכבת בחורה, נראית רדומה, כל הראש נפוח, גם נכנסת, עומדת להיכנס לניתוח. וכנראה היא פתחה רבע עין, איך זייתה את אהרון על הכיסא גלגלים? אני מצדיעה לך גיבור. לא הבנתי מאיפה זה בא אפילו. יותר מאוחר נסענו, אוטובוס עוצר באמצע, אוטובוס, נהג אוטובוס, עוצר באמצע הצומת, מצדיע. נותן לנו לעבור. סיפורים מצחיקים ומרגשים ומעניינים. אני הלכתי יום אחד, היינו צריכים בכמה ועדות רפואיות להיות. אחרי זה אמרתי לו, אמר אהרון, בוא, ניכנס למסעדה, נאכל. היינו עם עוד שני בנים שלי, עוד שני אחים שלו. שבנו, הזמנו. אחרי שתי דקות מגיע מישהו, מביא לנו איזה, זה על חשבון הבית. לא אמרו לנו כלום. עוד 10 דקות, על חשבון הבית. מסתיים הארוחה, פתאום לכל אחד, אני לא אוכל, אבל לא משנה, עוגת שוקולד עם גלידות, מסודר, על חשבון הבית. טוב, בסוף אני מבקש את החשבון, אז חוזרים, אומרים לי, יש לנו הוראה לא לקחת ממכם כסף. אז שאלתי מי, אז מגיע בעל הבית, אני בעל המסעדה. אמרתי לו, לא, תשמע, מה? יש אצלנו כבוד לגיבורים. עכשיו, מה מוזר? זה שהסיפור של אהרון, הוא מרגש. שמעתי שמקודם דנו על לצאת חתן יוצא ממש, 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 כמעט ממש, מחופתו. כן? התחתן, קראו לו 6 שעות לאחר מכן. זה מרגש. אז הייתי מצפה שאנשים יגידו, איזה מסכן, אנחנו מרחמים עליו. כן, זה מה שהייתי מצפה. לא, גיבור. לא הבנתי, לקח לי זמן להבין על איזה גבורה מדובר, ועד היום. אנחנו עכשיו חזרנו מחוץ לארץ מניתוחים, ובארצות הברית, יהודי ארצות הברית, דה הירו, בכל העיתונים היהודיים, הגיבור ממלחמת עופרת יצוקה מבקר, כן, מבקר בארצות הברית, הוא בא לעשות ניתוח, מסובך, הוא מבקר בארצות הברית, ההירו, כן, דה הירו, וככה, זה הכותרות. עבר זמן עד שהבנתי מה בדיוק, מה הסיפור הזה, מה זו גבורה. בדרך כלל גבורה מתייחסת ליצירה, לעשייה. גיבור, שמשון הגיבור, הוא הורג, הוא מנצח, הוא בונה למרות הקשיים. הוא יוצר, מסתער במלחמה. כן, הדמות של רועי קליין, כן, שקופץ, עושה איזה פעולה הירואית מיוחדת במינה שיש בה ביטוי לכאורה של גבורה. וזה מאוד טבעי, כי בדרך כלל איך אנחנו בוחנים אדם? אנחנו בוחנים אדם ביצירה שבו. אפילו כתוב בחזה בגמרא בשבת מה שואלים אדם שהוא מגיע לבית דין של מעלה? נסעת ונתת באמונה, עסקת בתורה, ציפית לישועה. מה עשית? בוא תספר. זה בן אדם לכאורה. בבית המדרש בן הסתם שואלים אתכם, איזה חידוש חידשת? בלימוד? מה התחדש לך? וחז"ל עושים לנו איזו טלטלה, ואני רוצה לחבר אותה עם תגובת המדרש. חז"ל מטלטלים אותנו במושג גבורה. חז"ל אומרים, כולכם מכירים את המשנה, איזה הוא גיבור? מילא אם היו חז"ל באים ואומרים לנו שלכבוש את היצר זה דבר חשוב מאוד, זה אני יכול להבין. אני יכול להבין שלכבוש את היצר זה דבר מאוד חשוב. אבל מה הקשר לגבורה? למה זה גבורה ולמות זה הגיבור? לא שמשון הגיבור, לא לכאורה רועי קליין שמסתער על הרימון כדי להציל את חבריו, את חייליו. לא זה שהצליח לבנות מבנה בארץ למרות כל הקשיים והייסורים. איזה הוא גיבור, התאפקות, מתאפק. חז"ל באו ואמרו, המבחן הגדול ביותר לגבורה זה ההתאפקות. והמשנה מביאים פסוק. מה הפסוק? לא יודעים פה את הש"ס בעל פה, לפחות את התנ"ך, מה? מה? משנה באבות, נו, כל אחד צריך להגיד את זה בעל פה. לאיזו גיבור הכובש את צבאו שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ו... מושל ברוחו מלוכד עיר. זה הפסוק, וצריך להבין את ההשוואה שם. טוב ערך אפיים מגיבור. מה זה? עכשיו, אם נסתכל, חז"ל לאורך כל הדרך נאמנים לתפיסה שגבורה, להגדרה שגבורה זה התאפקות. גבורה זה התאפקות. למשל, גבורת הגשמים. למה זה נקרא גבורת הגשמים? אני באמת שנים חשבתי שלמה זה גבורת הגשמים. גשם, מי שראה פעם, איזה עוצמות יש לגשם, מי שראה פעם סחף, מי שראה פעם נהר ששוצף בגבורת. זה עוצמות אדירות, אבנים שחקו מים. אבל מה חז"ל אומרים, למה זה נקרא גבורת הגשמים? כי הקדוש ברוך הוא גורם לגשם להתאפק ולרדת במתינות, כך שהארץ תוכל לקלוט את המים. גבורת הגשמים זו אותה גבורה של התאפקות, שהגשם לא יורד עלינו כמבול מן השמיים, אלא במתינות. למשל, הגמרא אומרת, טוב ערך אפיים מגיבור. הגמרא אומרת, מהי גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא? מי יודע? מהי גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא? מה? מה, ערך אפיים מה? למה? למו? אז חז"ל אומרים הרבה יותר. נגיד זה בשקט, אחר כך יתייגו אותם. גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא זה שמעריך אף לרשעים. גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא, חזרנו? זה לא אני המצאתי, ולא בישיבות כאלה ואחרות. גבורת גבורתו של הקדוש ברוך הוא זה שמעריך אפיים לרשעים. לא גבורת השם, גבורת גבורתו. אפשר ללכת לאורך כל הדרך. מבין שלושת האבות, עכשיו לא אשאל אתכם, באמת הזמן קצר, הדמות שהיא הכי פחות מזדהים איתה, בדרך כלל כשאני שואל אנשים, זה גם מובן, זה יצחק. אברהם, מגייר, נלחם, משחרר את לוט בן אחיו שנשבע, יעקב, מסתדר שם עם לבן, עם עשיו, יצחק. איזה נבח כזה נראה, כן? הכל עושים בשבילו, כן? לוקחים אותו לעקידה, מביאים לו אישה, עוד מי מביא לו אישה? העבד של אבא שלו. עד שכתוב שיצחק עושה משהו, מה הוא עושה? חופר את הבארות אשר חפר אברהם אביו, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם. עד שהוא... ומי מידת הגבורה? יצחק. זה שלא יוצא מן הארץ. אז צריך להבין שיש פה איזה משהו מיוחד בדיוק. חז"ל לא זייפו, הם ידעו בדיוק מה שאמרו. קודם כל, להתאפק זו גבורה. כי טבעו של האדם זה לעשות. טבעו של האדם זה ליצור. טבעו של האדם זה להחזיר. מה פירוש? איך היום קוראים לזה? תג מחיר. נכון? תג מחיר. הוא קילל אותי, אני מחזיר לו. הוא הרים עליי יד, מה, אני אשתוק? אני חושב שהוא לא בסדר, אני אשתוק? הוא פגע בי, אני לא אפגע בו? כי טבע האדם הוא באמת ליצור. טבע בן האדם הוא באמת לעשות. אני לא מדבר על עצלנות. כן, כל הפרשנים אומרים, טוב, ערך הפיים היא גיבור. לא מדובר על ערך הפיים של עצלן. מדובר על ערך הפיים על אחד שיש לו סיבה להחזיר, והוא מת להחזיר. הוא רוצה. הוא מאוד רוצה להחזיר, זה מדגדג לו בידיים, בלשון, בשפתיים. ולהגיד אדם, רגע, סטופ, תעצור, זה לא פשוט. זה קושי אדיר, וזו גבורה לא קטנה. אבל פה, אני באמת רוצה שנבין למה גבורה הכובשת יצרו, זה הגבורה באמת הגדולה ביותר. ואני חושב שיש, כשהפסוק שם אומר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר, זה באמת מתמצת את העניין. מה ההבדל בין מושל ברוחו ללוכד עיר? אני חושב שיש שני הבדלים. הבדל אחד, שלוכד עיר זה לא שאיפת חיים.
זה לא שאיפת חיים.
אין ברירה, אני לוכד עיר. אבל זה לא שאיפת חיים, זה לוכד עיר. זה עניין אחד. עניין שני, זה לא דבר יומיומי. ללכוד עיר, אז הגיבור לוכד עיר. פעם בחייו, 10 פעמים בחייו. למשול ברוחו, זה רגע רגע, יום יום, שעה שעה, וזה מטרת החיים. כי שאלת האדם, האם הוא שולט על חייו? מושל ברוחו, האם הוא הבעל בית על חייו? שאלת הבעל ביתיות על החיים שלי, שאלת המשילה, האם אני מושל על רוחי? זו שאלה יומיומית רגעית. אני מדבר או לא מדבר? כמה אני מדבר? איך אני מדבר? אני עושה או לא עושה? אני לומד או לא לומד? כמה אני לומד? מה אני לומד? כל זה שאלה כל רגע. לפעמים אני מת ללמוד, ופעמים שנית אולי קיומה. ולפעמים אני מת להתבטל, ועכשיו צריך ללמוד. פעמים שאני אני לא רוצה לדבר עכשיו, אבל במקום שאין אנשים יעיש. ופעמים שאני מאוד רוצה לדבר, אבל עכשיו צריך לשתות. וזו שאלה יומיומית, רגע, רגע, בכל שנייה. למשול ברוחי, לדעת, לשים סטופ, ומתי, וכמה סטופ, כמה ברקס אני לוחץ, איך אני לוחץ, מתי אני לוחץ, בניגוד לנטייה האנושית הטבעית לעשות. לדבר, למה? אני רוצה עכשיו להגיד, מה אתה רוצה? עכשיו בא לי, אני מרגיש שאני צריך, אני רוצה לזרום, כל אחד עם המילים שלו. זה נכון, אבל בשעה שבאמת צריך לעשות סטופ, צריך לעצור, מושל ברוחו מלוכד. וכאן אני רוצה לעלות עוד רמה אחת, ובוא להתחבר לנושא שלנו. מה המאבק הכי מרכזי בתוך חיי האדם, בתוך תוכנו, שבו הכי צריך גבורת ההתאפקות? אני חושב ששתי נטיות מתפוצצות בכל אחד מהם. נטייה אחת זה הרצון לדאוג לי. אני דואג לעצמי. אני רוצה שיהיה לי טוב. כל אחד איך שהוא מגדיר את הטוב. אני רוצה להיות תלמיד חוכם, אני רוצה להיות גדול תורה, זה אף פעם. אני מקווה שראש הממשלה
מסכים למה שאני אומר, אני אומר שזה אסון אם מישהו יהיה גדול בתורה. אסור להיות גדול בתורה. חייבים לגדול בתורה, כל הזמן. כן? הסידים אומרים שמי שאומר שהוא צדיק גמור, הוא גמור. תקרה עבוד. הבעיה הגדולה לפעמים שאדם שם לו איזה מטרה ואומר, טוב, הגעתי לפה, זהו, אני כבר יודע ש"ס, אני יודע זה, אני כבר גדול בתורה. השאיפה שלנו זה לגדול בתורה. כל הזמן לגדול בתורה. אבל אני אומר, כל אחד יש לו נטייה. אז אני רוצה לגדול בתורה, אז עכשיו יקרה לנו אחלה ככה. עכשיו יהיה לי יותר טוב אם אני אלמד עם אדם. ועכשיו אני יהיה יותר טוב אם אני אשב עכשיו ואני בא לילה. כן, הרבה יותר נוח לי. אני חוויתי את זה כשעמדתי בג'ירת מרכז הרב, היה אחד מתמיד גדול, והיה נוח לו שהוא קם בשלוש וחצי בלילה ללמוד. והוא שם טרקטור כדי שהוא יקור, כן? היה לו שעון כזה שהאיר את כל הקומה, כן? את כל הקומה. עכשיו זה, הוא דואג לעצמו. ואני לא רוצה להיות פרייר של אחרים. זו נטייה אחת מאוד חזקה, קוראים לזה בלשון לא יפה, איך קוראים לזה? כן, אגואיזם, נכון. בלשון לא יפה, קוראים לזה אגואיזם. ולעומתה, יש נטייה גם הפוכה, רצון לעזור לאחרים. הנה, אותו בחרוקצ'י, סיפרתי אותו. מצד אחד הוא חי את עצמו, והוא יקלל כל מי שיפריע לו, ואת משרד הביטחון שלא נתן לו מיד את מה שהוא רוצה, מצד שני הוא אומר, מה פרוש? אם אני הייתי יודע שאני ככה הרי, אני אפילו אחי הייתי נכנס. ואני אפילו אחי הולך ללמוד פסיכולוגיה כדי לעזור לאחרים. יש באדם שתי נטיות, אחת באמת מאוד אגואיסטית, מאוד פרטית, בהבנה שלנו שהיא באה מעולם החומר, מהחוריות, שאנחנו לא בזים לה, יש לה גם אחור. והנטייה השנייה היא לתת ולתרום. אני בשנה האחרונה ראיתי את זה בלי סוף. תדעו לכם, אנשים שבאמת רחוקים מאיתנו, במרחקים עצומים, רצו לתת, רצו לתרום, רצו להרגישו. אספר לכם סיפור אחד.
אני חושב זה היה חודשיים וחצי אחרי שהרון נפצע, אני מקבל טלפון, מדברת איזו אישה, אומרת את שמה, אני רוצה לתרום אור לארון. מה? אני רוצה לתרום אור. הוא בטח יצטרך השתלות אור. אני רוצה לתרום אור. תיקח את הפלאפון שלי, היא אומרת, הפלאפון, אני אומר, כן, לא רושם. אמרתי, טוב, עוד איזה, יש בעם ישראל, נכון, יאללה, אנחנו, ציבור! שלושה ימים אחרי זה מגיעה האישה לבית חולה. נחתתי עכשיו מאילת, נראית כמו באילת, אתה לא רוצה לראות אותה ברחוב? נחתה מאילת, אישה בעלת מעמד באילת, ואומרת לי כך, אני לא ישנה לילות. הבן שלך עזב את אשתו למען המדינה שלי. אני חייבת לתרום משהו ממני אליו. לא רוצה כסף. יש לי. אני מרגישה שאני צריכה לתת לו משהו. לא מכיר אותה. לא יודע איך היא חיה ביום יום. ההרגשה הפנימית הזאת שאני צריכה לתת לאחרים. בערבה. בערבה. תחשבו מה זה. לא מכירה את אהרון, לא יודעת מי הוא, לא. מי רוצה לתרום? אור! זה אומר לעבור ניתוח. כשהיינו בטיפול נמרץ, כל הזמן אמרתי לאשתי שאני לא מבין מי המשוגעת הזאת שהיא אחות בטיפול נמרץ? להיות אחות בטיפול נמרץ זה צריך להיות מטורף. אין רגע, חצי דקה אתה לא תראה אותם יושבים. חצי דקה. זה המון המון עבודה. עבודה גם קשה, שוכב על המיטה איזה בול עץ. בדרך 99% זה אדם שלא משתף פעולה. כשהוא כבר מתעורר, אז לוקחים אותו למחלקה. צריך להפוך אותו ולהחזיר אותו. הוא לא אומר תודה. הוא לא אומר, ואתה רואה גם מראות לא נעימים. לכי במחלקה רגילה, תהיה אחות, אפשר רבע שעה לפעמים לשבת. אחרי איזה חודשיים וחצי עשו בבלינסון, עשו ערב הוקרה לטיפול נמרץ. ביחידת טיפול, ביקשו שנגיע. אז באמת זה היה, אני חושב, הפעם הראשונה שאהרון יצא מבית חולים, מבין השומר כבר היינו. ותפסתי את האחות הראשית של טיפול נמרץ. תביני, אני לא מבין, אתם מזוכיסטים. מה זה הסיפור הזה? להיות אחות לטיפול נמרץ? אתם לא, תשמעו, אחרי שאתה נמצא שבועות שם, ואתה רואה איך הם עובדות. זה טירוף, זה פשוט טירוף. אני אומר את זה, אתה צודק. והיא מצביעה על אהרון ואומרת, אתה רואה, זה נותן לנו כוח. אין שם כוח. לכמה שנים אתה נותן לי? זה נותן לנו כוח. כשאנחנו יודעים שאנחנו שותפים להצלת חיים, זה נותן לנו כוח אדיר. רבותיי, כל חייל שנכנס לעופרת יצוקה לעזה, כל חייל, שימו לב, רק לנו יש בעיה באוזניים, לי הם נפתחו בשנה האחרונה. ועופרת יצוקה זה סתם משל, כן? כל חייל, ברגע שהוא עשה את הצעד להיכנס לעזה, לכיוון עזה, צעק בקול גדול. אני, דרור בן שמואל, שם את חיי האישיים בצד, מתאפק מהנטיות האישיות, מהדאגות האישיות, ונותן את נפשי למען עם ישראל. מי שלא שמע את זה, אוזניו אטומות. גם אותו אחד שאולי לא צעק את זה, לא שמע שהוא צעק. אין דבר כזה. חייל שיוצא למלחמה, הוא קודם כל נדרש לאיזה מאבק פנימי אדיר. אני דואג לעצמי, הוא מוכן לתת למען הציבור. אין אפס. אי אפשר לדלג על השלב הזה. אי אפשר לדלג על השלב הזה. תבינו, אין אחד... עופרת יצוקה זה סתם משל, כי הזהירו שהכניסה הקרקעית תגבה מחיר כבד. אני יודע שהבן שלי, אהרון, היה אחראי על הפלוגה שלו, לא עבודה כפלוגה, הם לקחו, הם היו חוד, נכנסו מחזית אחת, הוא ממש היה בחוד יחד עם גדוד שריון, ונתנו לו סקיות. והיה צריך לקחת חייל שאחראי לשאת את השקיות. שקיות זה בשביל שאם חס וחלילה חייל נהרג, כולם ידעו כמה שקיות הם קיבלו. זה לא נשמע בסוף. זה לא נשמע בסוף. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? היצר המרכזי, המאבק הפנימי, המאבק של בין שתי הנתינות היסודיות שקיימות בתוך תוכנו, זה המאבק הזה בין היצר הפרטי, האישי, לבין היצר לתת, לתרום ולהעניק חיים. וזה מאבק יומיומי אצל כל אחד מאיתנו בקטן, וכשהוא נכנס למלחמה, זה השאלה שלו. ואין אחד שלא שואל. אחד ממש במודע, אחד בפני עם חברים, ואחד זה בתוך תוכו. כמו שאמר אותו בן שפיצר, באו אליהם מפקדים, מפקד ואומר, מי שלא רוצה להיכנס לעופרת יצוקה, שלא ייכנס. ואומר בן שפיצר, אני יודע היום, אז לא שאלתי את עצמי את זה, אני יודע שהם היו מראים לי את התמונה, איך אני אראה אחרי המלחמה, כמו היום, נכה, בלי ידיים, אני הייתי נכנס. אתם מבינים איזה גבורה זאת? רואי קליין שהסתער על 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 עשה מעשה הירואי שהסתער, קפץ על הרימון, קודם כל הוא עבר את השלב של איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כי קודם כל הוא היה צריך להגיד לעצמו, אני שם את החששות והפחדים והשמירה על העניין האישי שלי והמשפחתי שלי בצד. חלקיקי שניות.
זה לפעמים בתת מודע. תבינו למה אנחנו במובן מסוים אפר לרגליים של אנשים כאלה, שיכול להיות גסי רוח, מנבלי פה. אחד הקצינים, אחרי זה רק התברר לי שזה עם הבן שלי, ממש בתחילת המלחמה, אחד הקצינים בצנחנים נעשה נס גדול, מילואימניק ירה בו עם אחד של 15 מטר ממג. לא יודע אם אתם יודעים מה זה מג. מג זה נקלה גדול וכבד. ירה בו 5 כדורים פה. הגע בו ב5 כדורים פה. והיה לכל חייל, היה קרמי, זה יש. פוד מגן כזה. הקרמי הזה התעוות, אבל הכדורים לא חדרו. הוא נפצע מההדף. בריאות, היו לו כל מיני קרעים וכן הלאה, אבל מההדף. לאחר מכן עשו ניסוי, מ-30 מטר ירו על הקרמי הזה, וזה כמו חמאה היה בשביל הכדור. זה מג, זה משהו. בכל אופן, נפצע בבית חולים סורוקה, מראיינים את אבא שלו. שוב, לא למדו בבני צבי. אפילו לא בישיבה רחוקה מבני צבי. שואלים את האבא, מה הבן שלך אומר? תראו שהבן שלי אומר שהוא רוצה לחזור להילחם. ומה אתה אומר על זה? אני אמנע ממנו? מישהו צריך לעשות את העבודה? במקום שהאבא יגיד, די, הבן שלי אספי, קצין בצנחנים, מלחם, נפצע, גמרנו. אתם מבינים איזה התמודדות, אתם יכולים להבין איזה התמודדות? איזו התמודדות פנימית יש בשאלה הזאת? אתם מבינים מה זה איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? ואני אומר שוב, לכבוש, להתאפק, זו גבורה יותר גדולה מלהסתער. והיסוד של איזה הוא גיבור הכובש יצרו, זה אותו מאבק פנימי, אני עכשיו דואג לעצמי, עכשיו אני דואג לאחרים. אני דואג לחשבון בנק שלי, או אני דואג לעם שלי. ובכל מלחמה, דרך אגב, שתדעו, יש חיילים שעושים אחורה פנים, גם אם לא אומרים להם. הם פתאום נקיים וחולים ונשבר להם הרגל ומה לא. זה לא פשוט, זו התמודדות מאוד לא פשוטה. אדם ששם את עצמו, את האגו, את החומר. ואז קלטתי, למה התייחסו לאהרון כגיבור? הרי אף אחד לא שאל אם הוא הסתער ואיך הוא הסתער, הוא הסתער, אבל זה אף אחד לא יודע. מה הוא עשה שם? באופרת הזאת. יודעים שהוא נפצע. אז על הפציעה, להתפצע לא צריך להיות גיבור גדול, כן? זה לא... מה זה גיבור? למה אתה לא מרחם? למה אתה מתייחס אליו כאל גיבור? כי הסיפור של חתן יוצא מחדרו תפס את כל עם ישראל. והעביר טלטלה עצומה רבים רבים בציבור. אני... גם את זה חשבתי הרבה, אבל כיוון שהבנתי שמקודם דנתם על חתן יוצא מחדרו, זה במקום מטריד אותי את מחשבתי, למה הסיפור של אהרון תפס כל כך בעם ישראל? ואין לכם מושג כמה הוא תפס. אתם לא יכולים להבין אפילו, גם אני עדיין לא מבין, למרות שאני בפנים. אתם מדברים על אלפים אלפים של יהודים שטרחו להגיע אליהם. שתרחו לשלוח מכתבים, שתורחים עד היום לשלוח כסף. אתם מדברים על עשרות אלפים ומאות אלפים אנשים שהתפללו. אנשים שלא עשו את זה מעולם, קיבלנו מכתבים, התייצב אצלנו בבית חולים אחד, הסביר לי שהוא אתאיסט והוא לא מאמין בלו וזה, אבל הוא החליט שהוא עושה משהו לבן שלי ממה שהבן שלי היה רוצה. והוא שאל את השכן הדתי שלו, ואחרי חקירות ודיונים הם החליטו שהוא מתפלל במשך חודש תפילת ערבית. הוא לא מאמין.
לא מאמין.
בדיבורים. מאישה, היינו בחתונה, ניגשת אלינו אישה מכפר גלעדי, בלהט, ומספרת לנו ש... שבועיים אחרי שהבן שלנו נפצע, היה ערב שירה לבני הקיבוצים והמושבים באזור. ובפתוס כזה אומרת לנו, 300 חילוניים סמלניים היו בערב שירה. ו300 חילוניים סמלניים עצרו באמצע ערב שירה ואמרו פרק תהילים לרפואת בנכן. ובגללנו הוא נרפא, אני חושב בדיוק. אמרתי אחר כך לאינשטיין שרק בעם ישראל יכול מישהו להגיד אני חילוני סמלני, התפללתי ותפילתי נענית. זה מעניין, כן? זה... אני אומר לכם, זה לא נגמר, אנחנו כבר שנה אחרי, שנה ושבוע אחרי, מוזיין בטבט. אהרון נפצע ועשינו סעודת הודיה במשפחה, סעודת הודיה גדולה יותר כשהוא מסיים את כל הניתוחים. זה לא נגמר. בארצות הברית היינו, סיפרתי לכם, כתבות. הגיבור הגיע לארצות הברית, עשו איזה ערב לכבודו בדרך חזרה. אתם היינו צריכים לראות מה זה. אתה אומר לאנשים, תודה רבה שהם ערכו אותך, מה תודה רבה, איזה כבוד יש לנו שהסכמתם להיות אצלנו. ואני חשבתי, מה זה תפס כל כך? למה, מה גרם לסיפור הזה עד היום? כלי התקשורת חודשיים וחצי לא הניחו לנו, וזה היה כל הזמן לכלי התקשורת, ואנחנו הפסקנו את זה. אם אנחנו רוצים היום ואהרון ירצה להתראיין, אז כל כלי טלוויזיה ועיתונות, כל מי, רק תגיד כן. מה קרה? בסדר, אז סיפור מרגש, זה נכון, וסיפור... בסדר, די, נגמר. כמה אפשר בלשוננו לטחון את זה? די. ואני אומר לכם, זה לא נגמר. אתם יודעים, אני מערבב את שני הסיפורים, אבל זה כי זה שתי הנקודות. אבל... ביום השני, שרופאים לא נתנו לו שום סיכוי לחיות, ולא נתנו לו שום סיכוי לחיות, אף רופא, כבר את רבנות הצבאית הכינו להלוויה. כי באמת בדרך הטבע הוא מבצע פציעות ש... זה באמת, באמת מופלא. זה לא רק המטען שמתפוצץ מעל הראש, תחשבו, מטען רב עוצמה שהעיף את כל הקומה השנייה, לא הייתה יותר קומה שנייה, זה היה בקומה שנייה, הוא עלה למעלה. לא הייתה קומה שנייה. הוא נקבר מתחת להריסות הקומה השנייה. לא מצאו אותו בהתחלה. רק הראש בצבץ פתאום, מישהו ראה, זה בחושך היה, ב-4 בבוקר, בלילה. רק ביד שמאל, הרופאים העריכו כ-500-600 רסיסים. לא מדבר על הראש, על כל שאר הגוף. לא יוצאים מזה. מגיעים, וזה, עד שקלטתי, למדתי כל מיני מאפיינים של תרבויות שונות. וזה הזוג הראשון הגיע, זוג עולים מרוסיה, מבוגרים, עם איזה מתורגמן לידם, הם לא יודעים עברית, עם מעטפה, הבאנו לארון כסף. והמתורגמן אומר לי שהם פתחו את החיסכון שלהם, את הפנסיה שלהם, שהם ייתנו כסף לארון. אז אני אומר, אתה רואה שהם אנשים קשי יום? אתה אומר להם, תודה רבה, אנחנו לא זקוקים, ובאמת כל הכבוד, ותודה שבאתם. אז... הוא מתרגם לזוג הזה, הוא מחזיר לי שהם אומרים שאני לא מבין. שכשארון יתעורר הוא יצטרך לבלות והוא יצטרך כסף, אז זה הכסף. ריבונו של עולם, הם לא מכירים אותו, אין להם כסף. ואתה פותח 800 שקל במזומן. הרופאים לא נתנו לו צ'אנס לחיות. מה אתם רוצים לתת כסף כשהוא יבלה, כשהוא יבריא? מה באמת? וזה לא היה זוג אחד, זה מעניין, עולים מרוסיה מבוגרים, הגיעו כמה עם עטפה, מזומן, 500 שקל, 800 שקל,
שיהיה לו. אז אני אומר עוד כשאהרון לא התאושש, עוד לא התעורר. מה תפס בסיפור של אהרון? אני, התשובה שלי אחרי שעות רבות של חשיבה ודיבורים עם אנשים. זו הנקודה. חתן יוצא מחדרו. אנחנו חיים באווירה תרבותית מאוד אגואיסטית. לא רק בעולם החילוני, גם בעולם הדתי הוא נהיה יותר אגואיסט. יותר דואג לעצמו, יותר שומר על עצמו, האדם, הישיבה, הקהילה. וזה נמאס לאנשים, וזה מאוס לאנשים. אנשים מחפשים אוויר פסגות, ואוויר פסגות נמצא בנתינה, באחריות על האחר, בהענקת חיים לאחר. וזה פתאום חיבר אנשים בלי להבין, בתוך תוכם, לסיפור הזה. חתן יוצא, כי באמת, כל חייל, תבינו, אין שום, סליחה שאני אומר את זה, אין כמעט שום הבדל בין אהרון לכל חייל אחר. כל חייל שיצא למלחמה, שם את חייו, אז מה, אחד הוא היה נשוי עם ילד, ואחד הוא רווק לפני שהוא נשוי, אז אהרון התחתן לפני כמה שעות. נכון שיש בזה משהו, לא סתם חז"ל אומרים, במלחמת מצווה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. הם לא סתם, הם יודעים מה זה חתן מחדרו וחלה מחופתה. וזה היה הסמל, הסמל היה מכיוון שזה פתאום חידד לאנשים, ודרך אגב גם לחיילים וגם למפקדים. יש מפקדים מאוד בכירים בצהל ששומרים איתנו על קשר מתוך התרגשות והתחברות לכל הסיפור. מפקדים שלא היו מפקדים של אהרון, לא הכרנו אותם. כי הסיפור הזה של האמירה הברורה, בניגוד למהלך התרבותי הכללי, של אני ואני ופרילי וביסלי וקרמלי ומה עם החשבון בנק שלי ומה מגיע לי והלימוד שלי והתירה שלי והישיבה שלי וכולו וכולו וכולו, בניגוד למהלך הנורא חריף הזה, עם ישראל זה לא מתאים לו באמת. בתוך תוכו עם ישראל הוא יש לו מגן אברהם, יש לו את התכונה האברהמית של דאגה לאחרים, מסדום ועמורה ועד כמובן העם שלנו. וזה גרם לאנשים, אחת הבנות שלי שלומדת אבל עובדת ככה קצת לפרנסה במשרד עורכי דין בתל אביב, משרד עורכי דין גדול, סיפרה לי, די בהתחלה אמרה לי שאחד העורכי דינים בא אליה ואמר לה, המשפחה שלך עושה לי בעיות. אז היא שואלת אותו, מה? הוא אומר שהם רבים, הוא ואשתו כל הזמן, איך אפשר גם לדאוג למשפחה וגם לדאוג לאחרים? אי אפשר ביחד, הוא אומר לה. מה, אתם עושים בעיות. כן, אתם... כן, זה נגע בנקודה הזאת. כשמקודם מישהו שאל פה, ואני לא הייתי, או שהרב שאל את זה, שחתן יוצא מחדרו, זה הלוך, זה יפה מאוד, אבל יש גם נפש. איך אני מתחבר לסיפור הזה? תדעו לכם, זה לא היה פשוט. קודם כל, לא לאהרון. למרות שהוא חשב על זה המון. ברגע שהוא קיבל את הקריאה, הוא צלצל אליי. הוא צלצל לגיסו שהוא מפקד בצבא. לשאול, מה שבאמת ההחלטה תהיה ובתוכו הוא שר, אבל ההחלטה הייתה שלמה, הייתה ברורה. ההליכה לצבא היא ככה, והחיים הם ככה, מכוונים למען שמו באהבה, לא למען שמי. ריבונו של עולם. וזה גבורה אדירה. גבורה שאני יכול להתאפק מהמחשבות שלי ומהסבורס שלי והנטיות האישיות שלי ולהיות באמת גיבור. גבורה של כובש את אותה נטייה אישית שיש לה מקום. שאלה מתי? של זה מושל ברוחו מלוכד עיר. זה בדיוק איך אני שולט ומושל על, 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 על מציאות החיים שלי. ואני אסיים את הדברים בביאור הנפלא של הרב בעולת ראייה על אחת מברכות השחר, שבאמת מחדדת את מה שאמרנו. ברכות השחר זה ברכות על החזרת כוחות החיים שלנו. פוקח עיוורים, מלביש ערומים, רוקע ארץ על המים. זה גם עוד סיפור בפני עצמו שצריך לדבר עליו. עד כמה כל הדברים האלה כל כך אנחנו מקבלים באופן פשוט את הטוב, נכון? זה ברור, פשיטה. אני רואה איזה פשיטה, ואני... אני לא רוצה לחטוא, אני לפחות, אפילו היום, לא קם בבוקר ורוקד משמחה, ברוך השם, אני פה, רואה. הסתכלו עליי בטח כמו משהו, בטח שאתה רואה, גם אתמול ראית, גם... ברוך השם, אני עומד על הרגליים. אנחנו יודעים, אנחנו בטוב, זה ברור מאליו. מה הישיבה נותנת זה פשיטה, נכון? היא נותנת אוכל, זה התפקיד שלה, הרם מלמד, זה התפקיד שלו. אבל למה זה חסר? טוב, זה שאנחנו מתעסקים עם האין. בשנה הזאת קצת התקדמתי בזה. מכיוון שתפסנו את עצמנו פתאום, זה היה... זה שלב מסוים, לא באותו רגע, אבל אחרי זה במראייה מרחוק קצת, זה היה נראה לי הזוי. אני זוכר את ההשתוללות שאני יצאתי בהשתוללות משמחה, שאהרון הזיז את הידיים והרגליים. הוא עוד לא התעורר. הזיז ידיים ורגליים. נו, מה אתה רוצה? ילד בן 23, מזיז ידיים ורגליים. לא, זה פשיט. איזה שמחה, הוא פתח עין. עין אחת הייתה חבושה, הוא פתח עין. איזה שמחה. הוא הלך פעם ראשונה, ומי שיודע מה זה ללכת. ללכת פעם ראשונה, זה שרופא אחד מצד הזה, מצד שני, יש לו הליכון, והולך כזה, והתעלף בפעם הראשונה גם כשהוא הלך. וכל בית חולים צהל ושמח, אהרון הלך. בפעם הראשונה שדיבר, ברכתי בשם המלכות שהחיינו. הסתכל עליי, עשה לי עם היד ככה. אמרתי לו, לא קרה כלום. אחרי זה אמרתי לו, האדם נקרא אדם המדבר. אבל כשהילד הקטן שלי, הילדים שלי היו קטנים והתחילו לדבר, לא ברכתי בשם מלכות שחיין. אנחנו מקבלים את הטוב בצורה מובנת יותר מאליה. בכל אופן, יש ברכה אחת מוזרה לחלוטין. לכאורה לא שייכת בברכות השחר. ברכת עוזר ישראל בגבורה. מתי מברכים עוזר ישראל בגבורה? מתי? לא, בברכות השחר זה נכון. אבל... על מה אתה מברך עוזר ישראל בגבורה? איזה סימה, אני גם מסתדר בלי חגורה. מה? איזה ברכת השחר עוזר ישראל, קודם כל, ואחרי זה בגבורה? מדברים על גבורה. איזה גבורה מדובר פה? ומה השמחה? עוזר ישראל? זו, 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 חגורה, גרפל, כל אחד מה שהוא רוצה, אבל, אבל מה? איזה בעיה? צריך לצאת מגדרי, זה עומד שווה ערך לפוקח עברים, למלביש ערומים, למתיר אסורים, לרוקה הארץ על המים. דרך אגב, שתי ברכות בברכות השחר מזכירים את שם ישראל. עוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה, וגם זה צריך לימוד. שזה אתם פה, יש כאן הרבה שעות לימוד. מה זה עוזר ישראל בגבורה? איזה גבורה מדובר? ומה הברכה שפה בברכות השחר, אומר הרב זצ"ל בעולת ראייה על הברכה הזאת, כדאי לכם ללמוד את זה, נפלא. אני אומר עכשיו מזיכרון, גם הלשון נפלא, וכל המכלול שם הוא פשוט נפלא. החגורה עושה את ההבדלה הנכונה בין החלק התחתון של החיים לחלק העליון של החיים. יש את הצד החומרי של החיים שאנחנו לא מזלזלים. איך אדם בן אומר? אלה שחושבים שהקדוש ברוך הוא שונא את הגוף, הם טועים בגדול. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה מה עיקר ומה תפל, ומי מוביל, ואיך אני מתאפק מלתת לחומר שלטון יותר מדי על חיי. זוהי הגבורה, אומר שם הרב זצ"ל, גבורה מיוחדת של ישראל, זה לא שאנחנו מחבשים כיבושים. ומנצחים במלחמות, זה גם גבורה. גם שמשון הוא גיבור. וגם להסתער זו גבורה. אבל הגבורה היסודית והשורשית של החיים, זו אותה גבורה של התאפקות, מלתת לנטייה החומרית, לתת לנטייה אגואיסטית, לתת לנטייה אישית, מקום יותר מדי גדול בחיים שלנו. והכוח המיוחד הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, על זה אנחנו מברכים בבוקר. אנחנו מברכים בבוקר, ריבונו של עולם, תודה. תודה שנתת לנו את הכוח הזה להבחין ולשלוט ולהיות גיבור שכובש את יצרו. על זה מברכים עוזר ישראל בגבורה. אני חושב שזה באמת דבר שצריך ללמד אותה ללימוד גדול ועבודה גדולה. יש, עם ישראל נוצר כיצירה לאומית, עם זו יצרתי לי. לאומית, אפילו מדינית בגמרא בעבוד אזורי כתוב שאין אומה אלא מלכות. והחשיבה של לקדש שם השם ולתקם עולם במלכות שדי היא חשיבה ציבורית, רוחנית. והיא חשיבה שיודעת לשים את הפרט במקום, יש לו חשיבות, אנחנו לא קוטעים את הרגליים ואת החלק התחתון. אנחנו רק עושים איזו שליטה, הבחנה ושליטה. זה עוזר ישראל בגבורה. ואני חושב שזה המאבק, או תרצו, האתגר הכי גדול של דורנו. לצאת מהפרטיות שנכנסנו אליה, ולכל ציבור יש את הפרטיות שלו, גם יש צדיק בפרווה, כמו שאומרים. נוח, איש צדיק. יש גם צדיקות פרטית. יש לימוד תורה פרטי. שלא ברכו בתורה תחילה, אומר הרב צבי יהודה, כן? שלא באו בשם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. מכוח זה יש לנו תורה. לא מכוח החוכמה שלי, לא מכוח הרצון שלי להיות תלמיד חוכם במובן האישי של המילה, אלא מתוך הרצון לתרום לעם ישראל, ולתרום לעם ישראל זה לתרום לשם השם, קידוש שם השם בעולם. זוהי גבורה אדירה, וזו גם גבורת המלחמה. גבורת המלחמה מתחילה ביכולת של האדם לשים, אני יכול לספר לכם, בסיום גדל אצלנו בבית למשך 3 שנים איזה נער, חיים לא העירו לו פנים, ואין לו משפחה. 3 שנים הוא היה אצלנו, הוא ככה שפה קצת מהאווירה. כשהוא התגייס לצבא, אז הוא הרגיש שהוא רוצה גם להמשיך את הרוח הזאת, והלך לסייר את שריון. אחרי, כמעט הוא גמר את המסלול, ושם בצבא הוא הודיע שהוא עוזב ורוצה להיות ג'ובניק, מה שנקרא, ונתנו לו, כי אין לו אבא, וקיצור, אין לו משפחה בכלל. וכשהוא בא אלינו, אז הוא אמר לי, אני הרגשתי, פתאום הבנתי שאני יכול למות, ואני הבנתי שאני עוד לא במדרגה הזאת, שאני מוכן לזה. ולכן תבינו שכשיש מאות ואלפי חיילים ומילואימניקים שיוצאים למלחמה, זו מדרגה אדירה. ואסור לנו להתבלבל מניבולי הפה ומהחספוסים, שזה לא טוב, והלוואי ונצליח על ידי הערה גדולה, באמת לעדן את כולם. אבל אותה גבורה ישראלית של עוזר ישראל בגבורה, שבזמנים הנכונים פורצת החוצה אותה גבורה, היא הגבורה של איזהו גיבור הכובש את יצרו, והגבורה של עוזר ישראל בגבורה. אני עשיתי את זה בצורה כזאת, אבל אם רוצים לשאול שאלות, אז בבקשה. על זה, לא על זה, זה בסדר גם. ואם לא רוצים לשאול, גבורת ההתאפקות, לא יודע, כן. כן, אפשר גם על מה שנשאל קודם. לעולם, כן. יחד איתו, הם קיבלו את זה ביחד, זה לא היה פשוט. אני יכול לספר את זה כי זה סופר כבר, הם סיפרו את זה בכלי התקשורת. בסך הכל הם ישבו ובכו לפני שהם נפרדו, זה לא פשוט. אבל זו גבורה. גיבורה. זו גבורה אמיתית. בכלל, להיפרד מבן שהולך לצבא, למלחמה, ולהיפרד מבעל, זה סיפור קשה מאוד, זה סיפור לא פשוט. ובאמת, כמה שעות אחרי שהתחתנת, זה לא סתם חזל אמרו, אפילו חתן מחדרו ויצר חלה מקובדה. זה קשה. אבל זה איש לראו יאמר חזק, וזה תלוי איך באמת אדם בונה את עצמו, ואיזה חינוך הוא חינך את עצמו. ולפעמים גם זה לא קשור לחינוך, זה קשור לאותה נקודה פנימית של מגן אברהם שפורצת החוצה. אתה שואל אותי, להערכתי היה עוד איזה אחד או שניים שדומים לזה. רק זה לא התפרסם, כי זה לא התפרסם, אבל עם ישראל מלא גיבורים. אנחנו רק צריכים לדעת לתפוס את אותה נקודת גבורה ולהעצים אותם, ולא להנחית מכות שמנמיכות את הגובה הזה.